במרוצת השנים מתחבר שלא, בית המשפט מפרש חוק קיים, החוק הקיים מנוסח בצורה כזאת של הפוקר אין בית, אין לו סיכוי לנצח בבית משפט, בגלל ההגדרה של יד בודדת וכך הלאה, ופסיקות לאורך השנים הראו שאין סיכוי, ואז בעצם התובנה הייתה, אוקיי, כאילו אם החוק הוא הבעיה, ובית המשפט מפרש חוק והוא לא ילך לטובתך, אז בוא נשנה את החוק.
שלום שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני מראיין בכל פרק יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט, או אנשים שמנסים לשפר את המציאות באופן כללי. פוקר זה משחק קלפים, פוקר זה כיף, פוקר זה מרגש, פוקר זה גם פסיכולוגיה וניהול סיכונים, אני באופן אישי אוהב פוקר. אבל פוקר הוא גם משחק מזל אסור לפי החוק הפלילי במדינה. וככה למרות שהוא משחק מאוד פופולרי בישראל, אליפות ישראל בפוקר לא משוחקת בארץ, אלא בחול. אבל אל חשש ואין מה להתייאש, בשנים האחרונות קמה התארגנות שמנסה לקדם את הפיכתו של משחק הפוקר לחוקי בארץ, טורנירים לא משחק היקש, אבל זה כבר נדבר על זה בפרק. אחד במובילי המהלך הוא סטס טישקביץ, המוכר גם בכינויו סטסי 42 בקהילת הפוקר בארץ. בסמוך לרעיון תפסתי אותו לאחר שזכה במקום ה-20 במיין איבנט העולמי של ה-WSOP, ה-World Series of Poker, סג שאני באופן אישי מאוד תופס ממנו ברמה האישית. הנה השיחה שערכתי עם סטס. סטס טישקביץ, מהאקדמיה לפוקר, התאחדות שחקני הפוקר בישראל, והמוכר בכינויו בעולם הפוקר סטסי 42, ברוך הבא לתוכנית.
איתמר, מה שלומך?
אני בסדר, תודה. אז סטס, אז לטובת, אתה בשנים האחרונות, הייתי אומר שאתה אולי הפרצוף של קמפיין הסדרת משחק הפוקר בישראל, נדבר על זה, וגם ראיתי שהיית בערוץ הספורט, והתראיינת בכל מיני מקומות, אבל אולי באמת לטובת מי שמעולם לא שמע עליך ולא מכיר, אז ספר בשתי מילים על מי אתה, מה פועלך, ומה זה האקדמיה לפוקר.
אז אני סטס, עליתי מבלרוס אי שם בגיל 5 לישראל, ורוב חיי הייתי בתל אביב. עשיתי תואר בהנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, שיחקתי פוקר תוך כדי, שזה נראה לי אחד מההישגים הכי גדולים בחיים שלי, לסיים תואר תוך כדי פוקר. מכיר הרבה שחקנים שפרשו באמצע, גם בארץ וגם בעולם, כי הפוקר הוא יותר כיף בינינו. אז שיחקתי בעיקר קאש בפוקר סטארס, בצורה חובבנית, עד שב-2012 עשיתי איזה פריצה דרך, גם באיך שאני ניגש למשחק, גם באיך שאני לומד אותו, וגם התוצאות שלי בהתאם. הרווחתי משהו כמו 300 אלף שקל בזמנו, במשחקי קאש באינטרנט, בפוקר סטארס, שזה אתר מאוד קשוח, עדיין אתר קשוח, ואני חושב שהדבר היוצא דופן שעשיתי, בוא נקרא לזה, היה להגיד לעצמי, אוקיי, יש פה כסף, אני רוצה לשלם מיסים. כן. וזה לא כי אני איזה תורם גדול, אלא פשוט כי הפחד שלי היה שיבואו אנשים וידפקו לי בדלת ויגידו, שלום, קראנו עליך שעשית כסף בפוקר, איפה הכסף?
כן.
אז הלכתי לשלם מיסים וגיליתי שלא פשוט לשלם מיסים על פוקר. עשיתי איזשהו מהלך מול רשות המיסים, לקח משהו כמו חצי שנה, פתחו לי תיק עוסק, ו... שילמתי מיסים על הכנסות מפוקר באינטרנט, זה היה מיוחד, בזמנו 2012, ב-2013 התחלתי לשחק גם טורנירים, הייתי בר מזל מספיק בשביל לזכות במקום שביעי, בטורניר מאוד מאוד גדול בפוקר סטארס, שהיה שווה 70 אלף דולר, זה נתן לי עוד פוש קטן, והתחלתי קצת להיות יותר מוכר בקהילה, בקהילת הפוקר, אנשים התחילו לפנות אליי, שאני אעביר להם שיעורים פרטיים, שאני אעביר את הידע הלאה, עשיתי את זה, העברתי שיעורים פרטיים, ועם הזמן הביקוש היה גדול יותר, ממה שיכולתי לעמוד בו, ועלה רעיון לעשות שיעורים קבוצתיים, למה לא? אם כבר אני משקיע את הזמן, אז בוא נלמד לא אחד, אלא עשרה.
איכשהו הרבה דברים מתחילים ככה, אתה מלמד פרטי, ואז אין לך זמן להכיל, אז אתה כבר עושה מזה משהו יותר ככה, אתה עושה level up ככה, והרבה דברים נולדים ככה. כן.
לגמרי. ובזמנו הרגשתי שהמומחיות שלי הייתה בעיקר קש ובעיקר אינטרנט, ובאופן כללי עסקים ויזמויות, הרבה יותר קל ביחד מלבד, וחיפשתי איזשהו שותף שילווה אותי בתהליך הזה, ולאחר בדיקות מסביב, מצאתי את אייל קסיאס אשכר, אמיתי היקר, חברי הטוב, שהרגשתי שהוא משלים אותי, הוא דאז היה חזק מאוד בטורנירים, בעיקר התמחה במשחקים חיים, וביחד הרגשתי שאנחנו צמד חמד, מה שנקרא, וככה נולדה אקדמיה לפוקר. אז המחשבה הראשונית הייתה לעשות איזושהי אקדמיית בוטיק, זה משהו מאוד כזה קטן, אינטימי, צנוע, כיתות קטנות, פעם בקורס, וכמו שדברים קורים, התגלגלנו והתגלגלנו, לעסק בינוני גדול כזה, עם הרבה עובדים והרבה סניפים והרבה פעילות, ובמקביל פיתחתי גם את אפליקציית הפוקר פייטר, יחד עם שותף בשם גיא סלע, שלקחה את הקונספט של ללמד חובבנים, ועשתה אותו אונליין עם אפליקציה חמודה כזאת שמשחקים בה, כיוונה בעיקר לשוק בחול, באנגלית. אז זה היה ככה היזמויות שלי, במקביל נולד לי ילד ראשון, ילד בכור, יותם, היום בן 6.
מזל טוב.
וככה נולדו לי 3 תינוקות, בבת כן. אחת. יותם, אקדמיה ופוקר פייטר, וזה הרג אותי, נעלמתי, קרסתי לתוך הקמת 2 עסקים במשפחה, אז היה לי פחות זמן לשחק פוקר, לקח לי זמן להתאושש מזה, איזה 2-3, ואז תוך כדי עבדתי על המהלך להסדרת משחק הפוקר בישראל, הקמתי את התאחדות שחקני הפוקר בישראל,
אבל כן, כן, אבל זה אבל אולי, בואו רגע נשים, כן, זה אולי רגע נשים נקודה, אבל רגע, אני רוצה אולי רגע להתעכב, כי אני יודע שאני מעריך שרוב המאזינים של הפודקאסט, אז הם לא משחקים פוקר, אז אולי נעשה כמה אולי מונחי יסוד. אולי תסביר באמת מה ההבדל בין מה זה קש ומה זה טורניר, ומה זה לייב ומה זה אינטרנט, זאת אומרת, לטובת אלה שמעולם לא שמעו על המושגים האלה.
אז פוקר בגדול זה איזשהו ז'אנר גדול של משחקי קלפים, כמו שמשחקי כדור מכילים בתוכם כדורגל, כדורסל, טניס וכך הלאה. הסגנון פוקר הכי נפוץ היום בעולם נקרא טקסס הולדם. מקבלים 2 קלפים התחלתיים, ולאורך המשחק נפתחים עוד 5 קלפים במרכז השולחן, המטרה היא להרכיב את 5 הקלפים הכי טובים, בין 2 שיש לי וה5 לשולחן, נגד שאר המתחרים. משחקי קש זה משחקים שאני מתיישב מתי שאני רוצה, כמה מתי שאני רוצה, המטרה היא פשוט להרוויח את המקסימום ולהפסיד את המינימום, מאוד מתאים לאנשים שיש להם קצת זמן לפוקר, אנשים שאין להם כוח לשבת שעות ארוכות וככה, מנגד טורנירים, זה יותר כמו מרתון כזה, ריצת מרתון, אם קש זה ספרינט למרחק קצר, טורניר זה סוג של מרתון למרחק ארוך, המטרה היא בסופו של דבר לשרוד כמה שיותר זמן, בזמן ששאר השחקנים מודחים, כשאיפשהו בין 10-20% מהשחקנים נכנסים לכסף, מקבלים איזשהו פרס, ומקום ראשון מן הסתם מקבל את הפרס הכי גדול, וכל מקום מתחתיו וכך הלאה. סשנים ארוכים, משחקים 5-6-7 שעות, יומיים, 3, אליפות העולם בפוקר בווגאס, 7-8 ימים רצופים, סוג של מרתון אמיתי, אפשר לשחק פוקר חי, יושב עם חברים בשולחן, משחקים בין אם זה במועדון פוקר בחול, קזינו, מועדונים בארץ למיניהם, ומשחק פוקר באינטרנט זה אתרים, אתרים שמפעילים משחקי פוקר, יושב לי בנוחות הבית, מקליק על כפתורים מה שנקרא, ובהצלחה.
אבל כן, אבל כן גם נגיד שההבדל באמת בין קש לטורניר, זה שבטורניר אתה משלם מה שנקרא buy-in פעם אחת, אתה שם כסף, ואז אתה מנסה לרוץ כמה שאתה יכול, בשאיפה באמת להגיע למה שנקרא לבאבל, לבועה, זאת אומרת, ברגע שיש מספר מועט מספיק של שחקנים, אז הם בעצם מתחלקים בכסף, כל השאר שאפו לפני לא מקבלים, ובקש, למעשה אם אתה מפסיד, אתה יכול לשים עוד כסף, אם אתה מפסיד, אתה יכול לשים עוד כסף, זה אולי נדבר יותר בהמשך, למה, כי זה גם קשור גם למה רוצים לעשות כן חוקי, ומה רוצים לעשות לא חוקי, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, שאני יודע אתה מתעסק בזה המון, יש אנשים ששומעים, מה, פוקר? זה, פוקר זה הימורים, מה יש ללמוד? זאת אומרת, זה פיור לק, מה יש ללמוד בפוקר? זאת אומרת, ואני גם יודע שגם היה בתי משפט דנו, בית משפט עליון דן בשאלה הזו, אז אולי ככה, מה, על הסוגיה של מזל מול יכולת, ומה יש בכלל ללמוד בפוקר?
שאלה טובה, אז בגדול, אני חושב שרוב החיים שלנו, יש בהם אלמנט קיים של מזל, אלמנט ניכר, החל באיזה דרך ניסה לעבודה, והאם נתקל בפקקים, עובר באיזה מין יוולד הילד שלי, זכר או נקבה, ובעצם בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, יש בו אלמנט של מזל. מזל זה בעצם ההשפעה של המאורה שקרה עכשיו, אנחנו חיים בטווח קצר, בסופו של יום, כן? כמה עסקים נפתח, כמה ילדים נביא לעולם, וגם הפוקר יש בו מזל, כמו בכדורגל, כמו בכדורסל, כמו בפינג פונג, בכל סוג ספורט, בכל פעילות יש מזל, והשאלה היא עד כמה המרכיב המזל הוא דומיננטי, על התוצאה הסופית. אז אם אני מסתכל על משחק כמו שחמט, שכל המידע גלוי לכל המתחרים, ואין אלמנט אקראי במשחק, אז מדובר במשחק שהוא מאוד מאוד קרוב ל-100% יכולת ומעט מאוד מזל, ואם אני מסתכל על משחק כמו מלחמה בקלפים, שאני משחק עם הילד שלי, אני פותח קלף, הוא פותח קלף, הקלף הגבוה מנצח, אז אין לי פה שום השפעה על זהות הקלף שיפתח, אין לי פה שום יכולת שאני מביא לידי ביטוי, ולכן מדובר במשחק מזל, 100% מזל. הטלת מטבע, בהנחה שהמטבע הוגן, זו דוגמה מצוינת למשחק שהוא 100% מזל, אין לי יכולת להשפיע על המטבע או לעשות לו, אני לפחות, אני לא הגעתי למצב שאני משפיע על מטבעות.
כן.
וכל משחק יש לו את הרמת מזל שלו. אבל בסופו של דבר, בהנחה שבמשחק יש אלמנט יכולת, והאלמנט יכולת הוא אלמנט יכולת מובהק, לאורך זמן היכולת תנצח. כלומר, גם אם אנחנו מסתכלים על משחק שיש בו 90% מזל ו-10% יכולת, אם נשחק אותו מספיק פעמים, ה-10% יכולת יגבר. המזל מתאזן בסופו של דבר. אז אני חושב שהשאלה של האם פוקר הוא יותר מזל או יותר יכולת, היא שאלה די פשוטה, כי בסופו של דבר, האם יש שחקני פוקר שמרוויחים לאורך זמן? והתשובה היא כן, הרבה מאוד שחקנים מרוויחים לאורך זמן, זה העבודה שלהם, זה הפרנסה שלהם. הזכרת את בית משפט העליון, שדן בנושא, אז זה גם אנקדוטה משעשעת, על איך דברים מתנהלים במדינת ישראל. אז היה כמה פסיקות תקדימיות, שפוקר הוא משחק מזל, לשחקן החובב, בעצם בא שחקן שלא למד ולא התאמן ולא התמקצע, המדינה טענה בכמה פסיקות שמדובר במשחק מזל, ומנגד בא בית משפט עליון, ובפסק דין תקדימי נגד שחקן פוקר מקצוען, במקרה גם חבר טוב, אמר הוא מקצוען, בשבילו זה יכולת. ולמה המדינה טענה את זה? כי היא רצתה למסות אותו לפי משלח יד, שזה יכול להגיע עד 50-60% מס, בניגוד למס הגרלות, שדאז היה 25% ו-30%.
כן.
אז בעצם המדינה בעצמה עשתה פה איזושהי הבחנה מאוד מובהקת, בין שחקנים מיומנים, שעבורם זה משחק יכולת, כי הם למדו והתמקצעו, לבין שחקנים חובבנים, שבשבילם זה משחק מזל, כי הם לא למדו והתמקצעו.
כן.
עכשיו, א' זה אמירה מעניינת, אבל ב' זה מצחיק קצת, זה כמו להגיד, אני חובבן בכדורגל, כשאני אשחק מול לאו מסי, זה משחק מזל, כי אני חובבן, אבל זה לא נכון. כאילו בשבילי זה משחק חוסר יכולת. לעומת מסי, יש לו הרבה יותר יכולת ממני, והוא ינצח. כששחקן פוקר חובב, משחק עם מקצוען, פער היכולת אומר, זה לא משחק מזל. וזה אני רק קצת משוגעת מבחינתי, שהמדינה אומרת לשחקנים חובבים, שומעים, בשבילכם זה מזל. לך שחק, מה יהיה יהיה. לפעמים תרוויח, לפעמים תפסיד, וזה לא המצב. שחקן חסר יכולת, הולך להפסיד לאורך זמן.
כן.
אין ספק בכלל.
טוב, בסדר, אז באמת, אז טוב, נדבר אולי בהמשך טיפה, שבאמת, באיזשהו שלב הבנתם שבתי משפט לא תגיע ישועה, וצריך לעשות איזה הליך חקיקה, אבל לפני שנגיע לזה, אז רציתי לשאול אותך, הפוקר עדיין, על התדמית של הפוקר בארץ, כן? ואני לפחות חושב ש פוקר עדיין נפס בארץ כמשהו לדעתי פחות לגיטימי. אני נגיד אתן דוגמה על עצמי. אני הייתי במדור יחסים בוויינט לפני שבועיים, הייתי רווק השבוע, פרסמתי את עצמי ככה של בואי קלה, כמו השיר של אחינועם ניני.
הצלחות.
כן, בתקופת הסגר זה יצא, ממש טוב. ואתה צריך לרשום עכשיו מה אתה אוהב לעשות. אז אני אומר, אני אוהב מוזיקה, אני אוהב ליברפול, זה, אבל לא רשמתי שאני אוהב פוקר ונהנה מפוקר. למה? כי זה הצבע אותי בצורה לא, לא טובה. אתה יודע, אולי ארס, עבריין, מאמר, זאת אומרת,
כלפן,
זה... כלפן, אוהב אבוי, אתה יודע. אז אני באמת תוהה איך זה בישראל שבשנת 21, אז עדיין אני, יש לי את החשש הזה, אתה יודע, זה כמו שפעם אנשים פחדו לצאת מהארון, אתה יודע, זה כאילו אתה אומר, אתה יודע, איך אנחנו עדיין במצב הזה, כשאתה יודע, אני רואה בחול ובאירופה, יש לך הרבה יותר אנשים שמשחקות פוקר, יש לך הרבה יותר גיקים שמשחקים פוקר, יש לך הכל מהכל, ואיכשהו בארץ עדיין אנחנו עוד לא שם, אתה מסכים כאילו לניתוח הזה?
אני מסכים. ואני חושב שהתשובה לזה היא די פשוטה, כלומר ברוב המדינות בעולם, בטח המדינות המערביות, המשחק הזה הוא מוסדר בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה מוסדר תחת הימורים, ואז יש את זה בקזינואים, צורך העניין, כמו רולטה ובלק ג'ק, ובין אם זה מוסדר בתור ספורט, ואז יש את זה ממש קלובים של פוקר, כמו שיש מועדוני ברידג' בישראל, ואף אחד לא, זה לא נראה לו מוזר, נכון? יש מועדון ברידג' בכל עיר.
או מועדון שח.
או מועדון שח, וזה בסדר, זה הגיוני, אנשים משחקים, אבל מועדון פוקר, רחמנא ליצלן, וואו, 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 זה קלפים אסורים. אז בעצם חוסר ההסדרה הזה בישראל, מה שהוא מייצר, זה שבן אדם שרוצה לשחק פוקר, מוצא את עצמו משחק במקומות פחות נעימים, בסופו של יום.
כן.
בין אם זה מועדונים מחתרתיים, בין אם זה אתרים מקוונים פיראטיים, והפלטפורמות האלה הן פחות מזמינות לאנשים נורמטיביים, פחות מזמינות לנשים באופן כללי.
כן.
אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד נשים שבאו ללמוד ולתרגל באקדמיה לפוקר, אחד מהדברים שהכי בלטו, זה התחושה הנעימה, שהן באות בחשש מסוים, ומגלות שמקום מאוד ידידותי, בסופו של דבר. וזה הדבר הגדול.
אני גם יודע שאתם עושים באקדמיה לפוקר, שרק נגיד זה עסק, ככה למען הגילוי הנאות. אני ראיתי שעשיתם ערב שנקרא דמה בגובה, שזה שולחן רק של נשים, זה עדיין קורה? לא בקורונה, אבל זאת אומרת זה...
קרה.
קרה, אוקיי.
קרה לפני הקורונה, פרה-קורונה, מה שנקרא, לפני הספירה. היה לנו באמת נבחרת בשם דמה בגובה, שהובילה יהל עיני, שהיא אחת משחקניות הפוקר הטובות בישראל, כנראה טובה בישראל, שחקנית ממש טובה, שהיא גם מרצה באקדמיה, היא לקחה על עצמה את הפרויקט הזה, והיא לקחה קבוצה של סטודנטיות, והמנה אותה באופן אישי, וזה היה חוויה מגניבה.
והיא גם רואה למתמטיקה, הייתה או שעדיין.
היא מרצה למתמטיקה וסטטיסטיקה, כן, כן, היא עבדה בקידום, כנראה ש... אז כן, היה חשוב לנו לאורך השנים, לתמוך, והכוח הנשי בפוקר, ויש לא מעט שחקניות מובילות בעולם, שמוכרות כשחקניות מעולות, ובאופן כללי, אתה יודע, כשמסתכלים על סט הכישורים, שנדרש בשביל להצליח בפוקר, שזה שליטה עצמית ושליטה רגשית, ואמפתיה, והבנת היריב, וכניסה לראש שלו, ומזעור האגו, ואני יכול לתת פה עוד הרבה דברים, שהמין הנשי... הן חזקות יותר, אין מה לעשות. כאילו, הגברים, אנחנו יצורים קצת פרימיטיביים. בוא נגיד את זה בעדינות.
כן.
ונשים הן באמת חצי אלוהים, יצורות חיים. יצורות חיים.
כן, אבל אם רגע, אתה יודע, אמרת... שיש מועדון, דיברנו שיש מועדון ברידג', שיש מועדון שח, ועם זה אין בעיה, אבל כן יש בעיה עם מועדון פוקר. אבל למה זה? כי בפוקר משחקים על כסף. וזה לדעתי, זה game changer, ברגע שאתה יכול לשחק על הרבה כסף בפוקר. ובאמת, אני יודע שגם אתה גם הרבה פעמים אומר שוואלה, פוקר באמת, זה יכול למכר. זאת אומרת, יש סיפורים, קורא לב, של אנשים שאיבדו הרבה רכוש על פוקר. אז איך בעצם... איך בעצם כאילו, יש את הבעיה הזו, אז מה, how do you address it, איך אתה ניגש לזה?
אז קודם כל פוקר זה ממכר, המילה ממכר היא מילה שהיא מלווה הרבה דברים בחיים שלנו, גם קפה זה ממכר, וגם ספורט זה ממכר, וסקס זה ממכר, ממכר זה לא משהו שצריך לברוח ממנו, זה משהו שצריך להתמודד איתו. ההתמכרות בתוך פוקר נובעת מזה שזה משחק מאוד מהנה, בוא נתחיל מזה, כן? מאוד מהנה.
כן, יש ריגוש.
יש הרבה ריגוש, יש הרבה עליות ורידות, והאלמנט הכספי הוא מאוד נוכח, ואני יכול להגיד לך הלב דופק בריבר כשאתה מבלף, גם על 50 שקל, לא רק על 5,000 שקל. אז זה קודם כל.
רק נגיד שריבר זה הקלף האחרון, בחמישה שנפתחים, יש פלופ, טרן וריבר, שלישייה, קלף רביעי, קלף חמישי, פלופ, טרן, ריבר, זה ככה על טובת המאזינים, אבל בבקשה.
ולבלף, למי ש... כאילו לבלף זה גם נהיה כבר חלק מהשרגון, נכון? יש לך בעיתונות, ביבי בילף את המפלגה הזאת והזאת, זה כבר נהיה... אבל לבלף זה לשקר, זה להגיד אני חזק שאני בעצם חלש.
כן.
אז הכסף הוא לא הבעיה, הבעיה היא הסכומים הגבוהים מאוד שלפעמים משחקים עליהם, אני חושב שגם זה בחלקו נובע מחוסר הרגולציה, כלומר, אם אני מפעיל היום מועדון מחתרתי של פוקר, האינטרס שלי בתור בעל המקום זה שישחקו בסכומים כמה שיותר גבוהים, כי הרווח שלי מגיע מהעמלה.
כן.
כלומר, זה לא שאני עכשיו אפתח מועדון לא חוקי ואסתכן בלא יודע מה כלא, ואתן לאנשים לשחק על 50 שקלים.
כן.
ואני ארוויח שקל לשעה.
כן. Okay,
אז גם זה בסופו של יום היה ותהיה הסדרה בישראל ותהיה רגולציה, ויהיה מועדונים עירוניים של פוקר, שיציעו פוקר על 50 שקלים או על 100 שקלים, ויהיה אתר פוקר של המדינה, שתוכל לשחק בו טורניר של 50 שקלים, שמסתיים תוך 4 שעות, נגלה שהמצבים העצובים והאגומים, שאנשים מאבדים המון רכוש, ייעלמו. כלומר, כן. חלק גדול מההפסדים הגדולים שניתן להגיע אליהם בפוקר, נובע מחוסר ההסדרה, נובע מזה שלאנשים שרוצים לשחק, אין איפה. ואז הם הולכים פרטיה, למועדון הלא חוקי ליד הבית, ומגלים שמשחקים שם לסכומים מאוד גבוהים.
כן.
עכשיו, כוכבית קטנה, אני חושב שלמרות התדמית שנוצרה לפוקר, אני חושב שרוב האנשים מאבדים את הכספים הגדולים, לאו דווקא בפוקר, אלא מאבדים את זה ממה שמסביב. כלומר, מאבדים את זה בהימורים אמיתיים. הימורים אמיתיים זה הימורי ספורט, זה בטים, זה רולטה, וכך הלאה. הפוקר הוא איזושהי משאבה שמושכת את האנשים, ורואים את זה גם בקזינואים בחול, קזינואים חוקיים לגמרי, שמושכים את האנשים דרך הפוקר, אבל את הכסף הגדול הם עושים ברולטה, בבלק ג'ק.
כן.
וזה משהו שצריך באמת לגשת אליו, אבל אני חושב שפה יש איזושהי לקונה, בוא נקרא לזה, שהמדינה מצד אחד, אני באופן אישי אחד מאלה ש... מאמינים באמת ובתמים שהאינטרס הראשוני הוא טוב. המדינה באמת מנסה בדרכה הגמלונית לעזור לאזרחים שלה. והחשיבה אומרת שאם יהיה פה פוקר חוקי, אנשים יאבדו בתים וכך הלאה.
כן.
ודווקא דרך האיסור וההוצאה מחוץ לחוק, המדינה יורה לעצמה ברגל ועל הדרך לאזרחים ברגל. כלומר, דווקא חוסר ההסדרה הוא זה שמייצר את הפלטפורמות שמובילות להפסדים כספיים ניכרים.
כן, אז באמת נגיד אולי מה המצב החוקי היום. אז להבנתי היום פוקר זה למעשה מוגדר כמשחק מזל, אפרופו מה שדיברנו, מזל ויכולת, אבל לפי החוק של מדינת ישראל נכון להיום זה משחק מזל, ולכן זה משחק מזל אסור. לא הרבה יודעים, אבל זה חלק מחוק העונשין, שחוק העונשין זה מילה יפה לדוגרי לחוק הפלילי, ואני כן יודע שאבל כן יש איזה חריג, ולא בדקתי, אבל דעתי אם אתה משחק בעד 200 שקל, בצורה חברית, בבית, אז זה כן בסדר, הרבה מעם ישראל משחק פוקר, ולא כולם עבריינים, אתה יודע, אבל... זה בעצם המצב. וכמובן צריך להגיד גם שכל משחקי הפוקר, בגלל שזה לא חוקי, המדינה לא רואה מזה שקל במיסוי. זאת אומרת שזה גם איזה אלמנט, הסיפור הזה. אז, כן, אתה עושה ככה עם היד, לא, לא רואים, אבל למה
לא? המדינה לא מפספסת הזדמנות לקחת מס. אז ככה, לגבי ההיבט החוקי, לא חוקי, חשוב להדגיש שאין איזושהי רשימה בחוק של משחקים אסורים שפוקר מופיע בתוכה, זה לא עובד ככה, אלא יש הגדרה, חוק העונשין מדבר על משחקים אסורים, שהם הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים, אז הגרלות זה למשל, אסור לי לעשות לוטו של סטאס, אני לא יכול לבוא ולהגיד, בואו תקנו כרטיסים מסטאס, ומי שיעלה בגורל, למעט חריגים שהמדינה מאשרת להם, כמו מפעל הפיס, כמו עוד כמה גופים.
או שאתה עושה פרוצדורה ומקבל אישור חד פעמי לעשות הגרלה עם פרסים, זה גם אפשר. הצהרה לאישום המדינה.
זה קודם כל הגרלות. צריך אישור, ולרוב האישורים ניתנים למטרות טובות. כלומר, איגוד קבעי האש עושה הגרלה בשביל לגייס כך וכך. מפעל הפיס, למי שלא יודע, במקור הוקם כתאגיד של עיריות, שמטרתו הייתה לגייס כסף בשביל לבנות בתי חולים.
אוקיי.
זה היה החזון המקורי, ואיפה שאנחנו היום. אז הגרלות, אסור, אלא אם כן המדינה נתנת אישור. Mm-hmm. אז יש הימורים. הימורים זה למשל אני מהמר על תוצאה של משחק ספורט. Mm-hmm. גם זה אסור למעט...
אם זה ווינר או משהו, כן.
ואז יש משחקים אסורים, שזה הנישה שלנו, הנישה הקטנה שלנו. ומשחק אסור מוגדר כמשחק שבו אלמנט המזל גובר על אלמנט היכולת. כלומר, משחק אסור יכול להיות שיש בו יכולת. אבל החוק היבש אומר... אלמנט המזל גובר על אלמנט היכולת, במבחן התוצאה הסופית, במשחק הבודד. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שגם אם פוקר לאורך זמן, בוא נשחק שנה פוקר, אולי זה יכולת בעיקר, אבל אם במשחק הפוקר הבודד, שהמדינה היום מגדירה אותו כסיבוב אחד, כן. זה כמו להגיד, בוא נסתכל על כדורגל בהתקפה בודדת,
כן.
ולא 90 דקות, אבל שם את זה בצד, והטענה אומרת שמשחקים שבמשחק בודד, המזל גדול מיכולת, זה משחקים אסורים, שאסור לערוך אותם על כסף.
כן.
למעט שלוש כוכביות, זה נערך בחבר, בחוג מסוים, mm-hmm. למשל, אם אני והחבר'ה שלי משחקים פוקר, זה אחד, או mm-hmm. החבר'ה בעבודה משחקים פוקר, mm-hmm. דבר שני, למטרות הנאה או שעשוע בלבד, שזה הגדרה מאוד אמורפית, שמה שהיא אומרת, אולי על שקל אפשר לשחק, אבל וואלה, 50 שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים, זה כבר, אין שום דבר ברור, זה חלק מהבעיות, כן?
כן.
כל שוטר מגיע על תלונה על רעש, ומחליט על דעת עצמו אם זה בסדר או לא, ושלוש, שזה לא נערך במקום שמשמש באופן קבע למשחקים אסורים. כלומר, אם זה בדירה שלי, אולי זה סבבה, אבל אם שכרתי דירה בשביל לקיים במשחקים, כן. זה לא סבבה.
כן, כן. כבר נהיה מסחרי, ואולי אתה כבר רוצה להניה רווח.
שלושת הסייגים בחוק. זה הפן הפלילי. והחוק היבש אומר, מי שמשחק משחק אסור עד שנת מאסר, מעולם לא קרה בישראל, שנתבע שחקן, זה מעולם לא קרה. אז אני לא יודע אם אנחנו עבריינים על הנייר, מי שמשחק פוקר, אבל בטוח שבית משפט עדיין לא נדרש לסוגיה הזאת. אבל מי שמארגן משחקים אסורים, מי שמארגן או עורך משחקים אסורים, עד שלוש שנות מאסר, ופה כן היה לו מעט פסיקות, גם על אנשים שפתחו מקומות, גם על אנשים שניהלו מקומות, אני לאו דווקא בעל הבית, אבל אני מנהל בשביל בעל הבית את המשחק, ואחת מהפסיקות הכי אבסורדיות הייתה לידידנו מר רוני מנשה, שהוא היה דילר, הוא חילק קלפים
כן.
באיזה טורניר פוקר, והמדינה באה ואמרה שהוא עורך משחק אסור, אז זה שמחלק את הקלפים, ממש ניסו, לא ניכנס לזה, אז זה הפן הפלילי. חוץ מזה, יש את הפן המיסוי.
כן.
הפן המיסוי אומר, שגם אם הרווחת כסף מפעילות פלילית, אתה עדיין חייב עליה במס.
כן.
זה לא מנקה אותך מחבות המס שלך.
כן.
זה אחד. ודבר שני, וואלה, פוקר בחול זה חוקי. ושחקנים ישראלים משחקים בחול. ואתה נדרש בתור אזרח ישראלי לשלם מס על כל ההכנסות שלך, גם בחול.
כן.
ובגלל זה אני אומר, כשאמרת שהמדינה לא מרוויחה מיסים, אז וואלה, המדינה יודעת להרוויח יפה מאוד מיסים, מתוצאות של שחקני פוקר ישראלים בחול, וטפו טפו טפו, אנחנו אימפריה, אנחנו אימפריית פוקר, ישראלים מביאים תוצאות על ימין ועל שמאל, ובכל אליפות עולם בווגאס, המדינה גוזרת, 25% מס לפני 10 שנים, 30%, היום 35% מס על הכנסה מהגרלות, אוקיי? אני עכשיו זוכה באח הגדול, זה לא מיליון, אני לא מקבל מיליון, המדינה לקחה 350,000.
כן.
והאבסורד הגדול במיסוי על הגרלות והימורים, זה שלא מתחשבים לך בהוצאות. כלומר, אם אני ממלא היום טופס לוטו בחצי מיליון שקלים, וזוכה במיליון שקלים, אני אשלם מס על המיליון שקלים, לא על הנטו, לא על הרווח.
כן.
וזה קצת עזוי. ובפוקר, כשאני הולך לאליפות העולם בפוקר, ומשלם $10,000 דמי כניסה, והפרס המינימלי שלי הוא $15,000, הרווח שלי הוא $5,000, אבל אני אדרש לשלם מס על $15,000. יכול מאוד להיות שאחרי מס אני בכלל מופסד. וזה אחד מהאבסורדים. והיה ושחקן בא לטעון שהוא בעצם מקצוען פוקר, הוא יידרש לשלם מס לפי משלח יד. משלח יד יכול להגיע גם את 50% מס.
כן.
אז המדינה כשהיא רוצה, מקבלת לא מעט כסף מפוקר, וזה המציאות האבסורדית שאנחנו חיים בה.
כן, אז באמת, באמת לאור המציאות האבסורדית הזו, אז באמת לפני, לדעתי שנתיים או שלוש, אז באמת הקמתם את עמותה, שנקראת התאחדות שחקני הפוקר בישראל, שאני יודע שהקמת את זה עם שמעון יפה, שהוא שופט, הוא שופט פוקר, זה היית אומר שככה זה...
מנהל טורנירים בינלאומי, טייס במילואים, איש משכמו ומעלה, מה שנקרא.
על הכיפק, והתחלתם, התחלתם בעצם קמפיין שנקרא I Love Poker, שזה בעצם היה ב-Head Start, רציתם לגייס סכום כסף, כדי באמת שיהיה כסף לעורכי דין, ללוביסטים, תוכלו לפנות לחברי כנסת, לתת ניירות עמדה, כדי באמת להסדיר את העניין של הטורנירים, אבל לא את העניין של הקש. נכון?
אוקיי, אז בתי משפט היה, ההתייחסות הזאת קיימת כבר הרבה שנים, ובכל מיני וריאנטים, ובאמת המודל הראשוני היה, האבסורד זועק לשמיים, נגיע לבית משפט, מבין עניין, הבית משפט יגיד, טוב, כמו בכל העולם, פוקר זה יכולת, וזהו, פתרנו את הבעיה.
כן.
ובמרוצת השנים התחבר שלא, בית המשפט מפרש חוק קיים, החוק הקיים מנוסח בצורה כזאת של הפוקר אין בית, אין לו סיכוי לנצח בבית משפט, בגלל ההגדרה של יד בודדת וכך הלאה, ופסיקות לאורך השנים הראו שאין סיכוי, ואז בעצם התובנה הייתה, אוקיי, כאילו אם החוק הוא הבעיה, ובית המשפט מפרש חוק והוא לא ילך לטובתך, אז בוא נשנה את החוק. ואיך משנים חוקים בימינו? דרך הכנסת. ככה הרבה תהליכים רגולטוריים עובדים. ולצערי, אני בתור סטאס שולח מייל לחבר כנסת, נדיר שאני אקבל מענה, ובעצם יש לנו מתווכים שעוזרים לנו לעבוד עם חברי כנסת, נקראים לוביסטים, היה הרבה פרשיות מפוקפקות בישראל ובעולם, הלוביסטים, לא כולם רעים, אנחנו יצא לנו לעבוד עם משרד מדהים, בשם אימפקט, עדיין עובדים איתם, שבאמת יש לי רק דברים טובים להגיד להם, וככה, למי שלא יודע, אני רק אגיד, לוביסטים, מבחינתי, מה זה בשבילי לוביסטים? לוביסטים זה אנשים שאני בא אליהם, וההתמחות שלהם, היא עבודה מול חברי כנסת, על כל המשתמע ניקח, ומבחינתי זה מאוד דומה לשחקן פוקר שרוצה להשתפר, והוא בא אליי בתור מאמן פוקר, והוא בא אליי ואומר לי, אתה מקצוען פוקר, בוא ספר לי איך הדברים עובדים. אז כשאנחנו הולכים ללוביסטים, ולעורכי דין, הם עוזרים לנו לנסח תהליכים. כלומר, לבוא לחבר כנסת ולהגיד לו, לך תסדיר פוקר, זה קשה.
כן.
אבל לבוא לחבר כנסת ולהגיד לו, הנה דוגמה לאיך אפשר להסדיר את שוק הפוקר בישראל. והנה אפשרות א', והנה אפשרות ב', והנה אפשרות ג', וכל חבר כנסת והאג'נדה שלו. יש חבר כנסת שהאג'נדה שלהם היא להקים את הפוקר תחת מפעל הפייס. זאת אג'נדה אחת, שהפוקר היא בחסות המדינה. יש חבר כנסת שהאג'נדה שלהם זה לא, שכל אזרח יעשה מה שנראה לו לנכון, אג'נדה מאוד ליברלית. אז יש המון אג'נדות והמון תוכניות אפשריות להסדיר את הפוקר בישראל, ואנחנו... התמזל מזלנו, ממש ככה, למצוא חברת כנסת ליברלית, שרן השכל, דאז מהליכוד, היום היא תקווה חדשה.
כן, היא הצטרפה למפלגה של גדעון סער, כן.
ובגדול הפוקר, ככה בינינו, הפוקר הוא חלק ממכלול, כאילו הפוקר הוא קטן בינינו, כן, המדינה יש לה כל כך הרבה בעיות, שזה גם קצת מצחיק עכשיו לבוא ולהגיד פוקר, 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 עם כל הדברים שצריך לפתור פה, אבל מצד שני, אם נלך לגישה הזאת, אז המון דברים ייתקעו, כי הוא חייבים להיות אקטיביים.
כן.
גם על זיהום סביבה, וגם על אנרגיות ירוקות, וגם 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 וגם. אין מה לעשות, צריך לעבוד על הכל.
אחרת לא נגיע לזה, אתה יודע.
אחרת לא נגיע לכלום. אם רק קודם נפתור את השלום והביטחון, ואז לא יודע מתי יקרה. והפוקר הוא נכנס תחת איזשהו כובע של ליברליזם. שזה בעצם אומר, יש המון דברים שהם תקועים במדינה, וכשמסתכלים מסביב בעולם, רואים שהגישה הליברלית אומרת, אם אתה לא מת מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואנחנו רואים באיזשהו מקום את הקנאביס, גם הרפואי, אבל גם לצרכי פנאי, ואני שם בפנים את ה-CBD, שזה בכלל אבסורד, ה-CBD שהוא שם, הוא לא שם, והוא תרופת פלא, לכל כך הרבה בעיות.
CBD זה שמרים אותך או זה שמוריד אותך?
זה לא THC, זה לא סטיבה, זה לא אינדיקה, זה פשוט תרופה לכל דבר ועניין. היא לא ממסטלת, אין בה היי, אין בה כלום. בהמון מדינות בעולם משתמשים בזה לריפוי של אוטיזם ובעיות אור וחרדה ומיליון דברים. בישראל זה תקוע כמו עוד הרבה דברים אחרים, כן. אז בעצם חברת הכנסת שרן השכל, היא מקדמת אג'נדות ליברליות. בין אם זה הסדרת המשק החקלאי בישראל, משק החלב, קנאביס, גם רפואי וגם לצרכי פנאי, והפוקר הוא פשוט עוד אג'נדה שמתחברת לאג'נדה הכללית שלה, היא התחברה גם באיזשהו שלב לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, מכחול לבן, שגם הוא חבר כנסת ליברל, וביחד הם הגישו הצעת חוק להסדרת טורנירי פוקר, שבאמת נגעת בזה, זה בוא נגיד חלק מ... כשאני ושימון באים, ואנחנו אופטימיים, בוא נקרא לזה, אז אנחנו יאללה, בוא נסדיר את הפוקר. ואז הלוביסטים, העבודה שלהם היא למפות את המפה הפוליטית, ולהגיד, תשמע, כשאתה הולך ומנסה להסדיר גם קש, אתה תתקל בהתנגדות מאוד גדולה. זה משהו שלא ירד חלק בגרון להמון המון גורמים. באותה מידה שכשמנסים להסדיר את הקנאביס בישראל, בעצם הרגל בדלת היא הקנאביס הרפואי. זה משהו שגם אנשים שמתנגדים לסמים יכולים להסכים איתו. כי בעצם הם רואים את סבא שלי בין ה-80 מקבל תרופה מבוססת קנאביס וזה עוזר לו. אז קשה מאוד להתווכח עם זה. אז באיזשהו מקום טורנירים, פוקר טורנירים, זה הקנאביס הרפואי. כי פוקר הטורנירים זה ספורט לכל דבר ועניין, ואנחנו רואים את זה בעולם, זה ספורט שמשודר ב-ESPN, זה אליפויות עולם ואליפויות אירופה, וסופרסטרים וליגות וניקוד, ואותם שחקנים מרוויחים לאורך זמן, אז בעצם בטורנירים, כמו שאמרת יפה, אני מוגבל בכמה אני יכול להפסיד,
כן.
זה רק דמי הכניסה הראשונים, אין לי אפשרות להיכנס מחדש,
כן.
והפורמט הוא מאוד מאוד ספורטיבי, ולכן, ההחלטה ביחד עם הלוביסטים הייתה שוויה שוויה. בואו נתחיל עם הטורנירים. בואו נתחיל עם אליפות ישראל בפוקר על אדמת ישראל.
כן.
ונתקדם צעד צעד.
שאגב, איפה היא קוראת היום, אליפות ישראל בפוקר?
ישראל בפוקר, בואו נקרא לזה הרשמית, הגוף שמארגן אותה זה סבב ה-IPC, ישראלי פוקר צ'מפיונשיפ, בגלל שפוקר לא חוקי בישראל, פעם בשנה המוני ישראלים טסים לבולגריה, בחורף העיר מתה, רק ישראלים יושבים שם, 400-500 ישראלים, משחקים אליפות ישראל על 400 יורו כניסה, בינינו סכום שכל אחד פעם בשנה יכול להוציא, 1,200 שקל לטורניר פוקר ספורטיבי, זה מתקיים כבר משהו כמו 9 שנים אני חושב, והם מקיימים גם עוד אליפויות קטנות יותר, ממש פעם בחודש ביעד אחר בעולם, ואני שואל למה לא אילת? למה לא ירושלים? מה עשינו רע?
זה מזכיר לי שלפני 20 שנה, אז היו כל מיני קזינוים על אוניות, מחוץ למים הטריטוריאליים של אילת, שהם יוצאים, עושים את זה וחוזרים, אז אתה אומר, אתה עושה את המשהו האסור, ואז אתה חוזר.
הטריקים הקטנים המטומטמים האלה, של למה לא פשוט, למה לא היגיון. אז זה איפה שאנחנו נמצאים היום באמת.
אז באמת, איפה, אז... אני יודע שהיה דיבור שתהיה הצעת חוק של חברת הכנסת שרן השכל, ולדעתי זה לא עבר, כי אנחנו, הכנסת
היה,
לא...
היה, לדעתי, אני לא בטוח אם זה כבר 3 כנסות או 4 כנסות, שהצעת החוק הוגשה, וכבר התחילה את מסלול החקיקה, יש כל מיני קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית, מעדות שרים, עניינים, המצב הפוליטי בישראל בימינו אגום, כולנו פדעים לזה. אני יכול להגיד שמבחינת אנקדוטה קטנה על מזל, כן? מה זה מזל? שמזל קורה כל הזמן, אבל באיזשהו מקום יש אלמנט של טיימינג. מתי המזל הטוב קורה ומתי המזל הרע קורה, ואנחנו נפלנו על טיימינג מאוד גרוע לקדם בו הצעות חוק. במערבולת הפוליטית של ימינו, בארבע שנים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, בלתי אפשרי לקדם איזושהי הצעת חוק, והצעת החוק של הסדרת טורנירי פוקר מוגשת פעם אחר פעם ומתחילה את המסלול, אבל כמו עוד הרבה הצעות חוק אחרות נתקעות כשהכנסת מתפזרת, ולצערי גם הכנסת הנוכחית מתפזרת, ומי יודע מתי תהיה לנו כנסת יציבה, ואנחנו לא זנחנו את המסלול הפוליטי, ושרן השכל עדיין נחושה בדעתה, להגיש את הצעת החוקות מחדש גם בכנסת החדשה שתהיה, כמו עוד הצעות חוק אחרות שהיא הגישה, אבל כמו בתי המשפט, גם על הכנסת הגענו לתובנה שאנחנו לא יכולים לחכות רק לזה, ובמקביל התחלנו מסלול מול משרד התרבות והספורט, לקבל הכרה כהתאגדות ספורטיבית, על פורמט פוקר ייחודי, בשם מאץ' פוקר, שבעצם מקדמת אותו התאחדות הפוקר העולמית, כמו פיפה, שהיא התאחדות כדורגל, יש לה סניפים ברחבי העולם, אז גם ה-IFMP, International Federation of Match Poker, יש לה סניפים לדעתי מעל 80 מדינות בעולם.
יש להם גם בישראל אבל?
אתם הנציגות הישראלית.
אתם הנציגות הישראלית, אוקיי.
הנציגות הישראלית, והיא מקדמת פורמט פוקר ספורטיבי, פוקר נבחרות, פוקר שאלמנט המזל בו מוזער למינימום, ברמת הכמעט ואין מזל, פוקר שגם בית משפט בישראל יהיה לו קשה מאוד להגיד שזה משחק מזל, כי האלמנטים האקראיים שיש בפוקר מסורתי, הוסרו ממנו כירורגית, יצרו גרסה שהיא נטולת מזל לחלוטין. אנחנו משגרים נבחרת ישראלית למונדיאל הפוקר העולמי, שיגרנו כבר שתי נבחרות, אחת ב-2014, אחת שנה שעברה, ב-2020, למוקדמות אסיה, והיה לנו תוצאות יפות, וזה פורמט שמבחינתי הוא הולך לכבוש את העולם, הוא מאוד מתאים לתקופת הקורונה, כי הוא פורמט פוקר דיגיטלי, כלומר אנשים יושבים פיזית אחד עם השני, אבל משחקים בטאבלט או בסמארטפון.
וואלה, למה בעצם? אם הם יושבים, זה לא אותו שולחן, למה זה לא לייב? למה, זה נראה כאילו...
בלתי אפשרי לארגן את זה בפוקר חי. אני, היה לי את העונג לארגן משחק מאץ' פוקר חי. אני אסביר קודם את הפורמט, ואז יהיה קל יותר להבין למה מאוד קשה לארגן את זה עם קלפים. אז בעצם, מי שיודע או לא יודע, ברידג' לפני הרבה שנים היה משחק אסור.
מה אתה אומר?
ואז... לפני משהו כמו 40 שנה, ואז עשו לו, יש מה שנקרא money bridge, זה כמו cash, משחקים על כסף, ואז ייצרו פורמט של bridge טורנירים, והפורמט הזה נבנה כך, בעצם, בשביל שאני אוכל לדעת מי שחקן bridge טוב יותר, בשביל שמשחקים בזוגות, כן. בשביל שאני אוכל לדעת מי זוג טוב יותר, אני משווה אותך, אני ואתה זוג, אנחנו משחקים מול זוגות אחרים, ואנחנו משחקים סט קבוע של ידיים, כלומר הידיים הורכבו מראש, ואז אני משווה את עצמי מול זוגות אחרים. זה ברידג', עכשיו בוא נדבר על פוקר.
כן.
לך מחלקים זוג אסים ביד. היד הכי חזקה בפוקר.
כן.
לי מחלקים זוג מלכים ביד. היד השנייה הכי חזקה בפוקר. מה שכנראה יקרה פה זה שאתה תנצח אותי. נכון? וזה מזל, במרכאות. המזל הטוב שלך שחילקו לך יד מאוד טובה, והמזל הרע שלי שחילקו לי את היד השנייה הכי טובה.
כן, אבל מטיבי לכת יגידו שאתה יודע, אם יש לך זוג אס וזוג מלך, אז יש לי 80% הסתברות לנצח, ולך 20%, אז אני אנצח 4 מתוך 5 פעמים, אבל אתה כן תנצח פעם אחת מתוך 5.
נכון, נכון. אז בוא רגע נסתכל על המצבים שבהם אתה מנצח, ולוקח לי את כל הערימה.
כן.
האם זה אומר שאתה שחקן טוב ממני?
לא, יצא לי, פשוט קיבלתי את היד יותר טובה.
אז קשה לי להשוות יכולות פוקר בצורה הזאת, שזה הפורמט פוקר המסורתי. ובימינו, בפוקר רגיל, בוא נקרא לזה, לצערי, הדרך להשוות יכולת היא כמה הרווחת. זה המדד, כמה כסף הרווחת. לפי זה אתה טוב או לא טוב. אז בא המאץ' פוקר ואומר את הדבר הבא. אני רוצה לבדוק לא מי ניצח, הזוג אסימו, הזוג מלאכים, אלא עד כמה ניצחת. אז עכשיו אתה נבחרת ישראל, אני נבחרת רוסיה. אוקיי? בשולחן אחד, נבחרת ישראל מקבלת זוג אסים, השחקן, והשחקן מנבחרת רוסיה מקבל זוג מלאכים. ועכשיו בוא נראה כמה הזוג אסים הצליח להרוויח מהזוג מלאכים. למשל, אתה הרווחת לי 7,000 צ'יפים. בשולחן אחר, הקלפים הפוכים. השחקן של נבחרת רוסיה מקבל זוג אסים, השחקן של נבחרת ישראל מקבל זוג מלאכים, ועכשיו נבחרת רוסיה הצליחה להרוויח 10,000 צ'יפים עם הזוג אסים. ואני משווה את התוצאה של הזוג אסים ישראל, פלוס 7,000, ואת הזוג אסים רוסיה, פלוס 10,000. ואני בא להגיד, השחקן הרוסי הצליח להרוויח יותר על הזוג אסים שלו. והשחקן הרוסי עם הזוג מלאכים הצליח להפסיד פחות עם הזוג מלאכים שלו. והנה יכולת.
כן.
בעצם אנחנו מחלקים סט קלפים קבוע מראש, משחקים את זה בפורמה של 6 על 6. לזה נבחרות של 6 שחקנים, משחקים 6 נבחרות, ובכל שולחן, בוא נקרא לזה כיסא 1, כיסא 2, כיסא 3, 6 כיסאות בשולחן. עכשיו, בשולחן 1, נבחרת ישראל, השחקן יושב בכיסא 1, בשולחן אחר כיסא 2, בשולחן אחר כיסא 3, ככה נבחרת ישראל משחק את כל הכיסאות האפשריים, וגם כל שאר הנבחרות, ואני משווה את התוצאה של הנבחרת, כמה כל שחקן הרוויח או הפסיד צ'יפים, ואני מסכם את התוצאה, וביד הזאת אני רואה מי הנבחרת שהצליחה להרוויח את המקסימום ולהפסיד את המינימום. זה הפורמט. אז בעצם מה שזה דורש, שזה בכל השולחנות ישחקו את אותה יד במקביל.
אוקיי, זה, אני חייב להגיד, זה פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה, וזה נראה לי מוזר איך זה זורם אפילו הסיפור הזה, אבל אני בטוח שאם אני עכשיו ארשום ביוטיוב מאץ' פוקר, אז בטח יש הסברים ואפשר לראות כאילו טורנירים של הדבר הזה.
יש סרטון של דקה שמראה איך זה עובד לוגית, יש, עכשיו זה פורמט שהוא מטורף. עכשיו, רגע, בוא נחשוב על ההשלכות והאימפלמנטציה האפשרית של הדבר הזה. אחד מהדברים ש... שמים את פוקר מבחינתי רמה מתחת לענפי ספורט אחרים, זה העובדה העצובה שפוקר הוא משחק קניבליסטי. מה זה אומר? זה אומר שהכסף במשחק הזה בא מהשחקנים עצמם, נכון? Mm-hmm. אני מרוויח את הכסף שאתה מפסיד, mm-hmm. וזה שונה בענפי ספורט אחרים, למה? כי למשל בכדורגל או בכדורסל, ב-NBA, מאיפה הכסף מגיע?
פרסומאים, ספונסרים.
א', פרסומות בטלוויזיה, ובית הקהל, נכון? מחיית כרטיסים. ששחקן NBA, משחק נגד שחקן NBA אחר, המשכורת של לברון ג'יימס לא ממומנת על ידי השחקן שהפסיד.
כן.
הכסף מגיע מבחוץ. והשחקנים, זה העבודה שלהם.
כן.
בפוקר זה לא עובד כך. כי אין קהל בפוקר, אני לא מכיר משחקי פוקר שמשלמים כרטיס בשביל לראות את המשחק.
כן.
ואין יותר מדי פרסומות. השחקנים לא מרוויחים מהפרסומות. אז בעצם זה משחק קניבליסטי. הקופה של הכסף מגיעה מהשחקנים עצמם. למה? כי פוקר באיזשהו מקום זה משחק שמאוד כיף לשחק אותו, אבל לא כזה כיף לראות אותו, בינינו, כן? בטח אם זה לא ערוך, לך תראה את אליפות העולם בפוקר 7 שעות, אנשים כאילו...
כן.
פולד.
בטח גם שאתה לא יודע מה הקלפים שלה, בטח אם אתה לא יודע גם מה הקלפים של השחקנים, אז זה גם לא...
יפה. ו-ESPN, מה שהם עשו לפני כמה שנים, הם הביאו באמת המצלמות, שרואים את הקלפים, ואז זה קצת יותר מעניין, אבל עדיין, זה ערוך בצורה קיצונית, נכון? על איזה 7 שעות פוקר מביאים לך 10 דקות.
כן.
את האקשן. וגם זה, אתה יודע, לראות את זה בלילה סבבה, אבל אתה לא עכשיו משלם, והולך לראות את זה. אז אני בא להגיד, וזה הקושי של הפורמט פוקר המסורתי. כשאני מסתכל על המאץ' פוקר, והיכולת הדיגיטלית שלו, תחשב מה זה אומר, זה אומר עכשיו, תכף דוגמה, יש בהודו, ליגת מאץ' פוקר מקצועית, על מלא כסף, על מאות אלפי דולרים. איך היא נראית? זה כמו ה-NFL, אם אתה מכיר, כמו ה-NBA, יש לך פרנצ'ייזים, נכון?
כן.
יש לך איש עסקים עשיר, מקים קבוצה, שם מיליון דולר, לא יודע מה, והם מתחרים. אז בעצם בהודו, יש 8 קבוצות, כל קבוצה, האיש עסקים שלה שם, $300,000, אוקיי? וזה הקופת פרסים, והוא משלם כסף לשחקני פוקר מקצוענים הודים, שמשחקים בנבחרות אחד מול השני מאץ' פוקר, שחקנים מאוד מוכרים, וזה משודר ב-ESPN אינדיה, שזה מפלצת, כאילו זה הערוץ מפחיד, ומה שאתה רואה, אתה רואה גם את השחקנים משחקים בלייב, אבל אתה גם רואה דרך הפלטפורמה הדיגיטלית של המאץ' פוקר, את אותה יד משוחקת על ידי מקצוענים שונים, בצורות שונות. דמיין, היית יכול לראות את פיל אייבי משחק את האסקינג שלו, בשולחן לידו דניאל לגרנו משחק את אותה יד, בשולחן לידו, לא יודע מה...
פטריק אנטוניוס.
כולם משחקים את אותה יד.
רק נגיד שזה השמות, למי שלא מכיר, זה השחקנים הכי מוכרים בעולם, אז כן.
הלברון ג'יימס והלאו מסי של הפוקר. עכשיו תחשוב, אתה רואה את המקצוענים האלה, משחקים את אותם ידיים בצורות שונות, ואתה רואה אותם בהפסקה מנתחים את איך שהם שיחקו את היד, ואתה רואה יכולת אמיתית, זה לא למי חילקו עכשיו את היד הטובה ביותר, חלקים להם אותם ידיים.
כן.
והוא מרוויח יותר, והוא מרוויח פחות, והוא עשה צ'ק רייז, והוא עשה בט. וזה פורמט שאפשר למכור לו כרטיסים, וזה פורמט שאפשר למכור לו חסויות. וזה פותח עולם, עולם חדש, וזה הליגה המקצועית.
כן.
אז אנחנו, אני מקווה שכבר ב-2020...
2020 נגמר.
2021, סליחה.
כן.
אני עדיין תקוע בעבר.
כן, כן.
נחקק לנו 2020.
כן.
אני מקווה שכבר ב-2021 אנחנו נשיק ליגת פוקר חובבנית בישראל, ליגת מאץ' פוקר, שאנשים יוכלו לשחק עם חברים שלהם. אתה תביא 5 חברים, ואתם תהיו נבחרת האקטיביסטים, ואני אביא 5 חברים, ונהיה נבחרת הפוקריסטים, ואנחנו נשחק אחד מול השני.
כן.
ואנחנו נראה מי יותר טוב.
כן.
ויהיה ניקוד מצטבר לאורך השנה. וזה לדעתי משהו ענק. ענק. וזה אפשר לעשות על כסף בישראל. כי זה לא משחק מזל. כי אין פה אלמנט של מזל. ואת זה אפשר לשחק על כמה כסף שרוצים.
מעניין.
זה,
מעניין.
מה אינטורים מבחינתי.
טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה גם לדבר על אליפות העולם בפוקר, שקורית בלס וגאס. כן נספר למי שלא מכיר שהרבה שנים זה היה רק מקצוענים, אבל כן ב-2003 היה את המפץ הגדול, כמו שאומרים, ורואה חשבון אמריקאי שנקרא קריס מני מייקר, שזה באמת, זה השם האמיתי שלו, באמת, שם משפחה שלו זה מני מייקר. אז הוא לקח את אליפות, את המיין איבנט, את הטורניר הכי גדול ב-WSOP, ב-World Series of Poker, ומאז הוא בעצם פתח את הצ'קרה למשחק הזה, והרבה חובבנים, זאת אומרת, אנשים שזה לא, הם לא שחקני פוקר מקצוענים שזה הפרנסה שלהם, אלא אנשים שיש להם די ג'וב ומשחקים פוקר מהצד, הרבה יותר נכנסו, הרבה יותר נכנסו לזה. עכשיו, אני יודע שאתה הגעת השנה למקום 20, והמיין איבנט של WSOP, שזה פסיכי. פסיכי, כי זה טורניר של $10,000 דמי כניסה. כמה היה הפרס הראשון השנה?
$1.5 million. לא, $1.5 million. כן, נראה לי $1.5 million.
ולקח את זה איזה ארגנטינאי, סלס משהו, לא?
דמיאן סלס,
כן.
זה היה פורמט משוגע, מה שהם עשו השנה.
אז דבר ראשון, כאילו כל הכבוד, אתה יודע, אני לא זוכר כמה אתה זכית, אבל זה היה סכום...
$35,000, משהו כזה.
לפני מס, כן?
לפני מס.
לפני מס. אבל תגיד לי, אבל באמת שאלה... יש שתי שאלות פה. אחד, איפה רואים את זה? זאת אומרת, איפה אפשר... אני לפעמים, אתה יודע, אתה מוצא ביוטיוב, אתה תרשום WSOP Main Event, אתה רואה באמת את התוכניות של הטורניר הזה, ארוך, כל שנה יש את זה, יש גם את השולחן הסופי, שנקרא, קראו לזה November 9, כי זה תמיד קורה בנובמבר, ויש 9 שחקנים בשולחן הסופי, אבל קשה לעקוב אחרי חדשות של פוקר, וקשה, אני עכשיו נגיד רוצה לראות את הטורניר שקחת למקום 20, שזה הישג ישראלי אפילו, הייתי אומר. אתה יודע, היו כבר ישראלים שהגיעו לפאנל טאבל, אמיר לאבות וכל מיני כאלה.
צבי שטרן,
איפה אני רואה את זה? כאילו, זה השאלה הראשונה, יש גם אחרי עוד שאלה.
אז קורונה, כן?
כן.
כאילו, הפוקר, תחשבו מה זה, הפוקר זה חתיכת... מדגרת קורונה,
כן.
בסופו של יום, כן, יושבים 7,000 איש באולם, נוגעים אחד בצ'יפים של השני, נוגעים בקלפים, זה משחק שהוא מאוד קירוב חברתי, והקורונה הרגה את הפוקר,
כן.
החי, הפוקר החי, סגרה את כל בתי הקזינו, וסגרה טיסות, ובין השאר סגרה את אליפות העולם בפוקר, שמתקיימת בווגאס כל שנה, ש... זה עסק, כמו שאנחנו אומרים שהאקדמיה זה עסק, גם אליפות העולם בפוקר זה עסק, mm-hmm. זה ברנד, זה מותג של רשת בתי קזינו בשם סיזרס, ועסק כמו עסק, אתה יודע,
כן.
חבל לוותר על הזדמנות,
כן.
וכמו הרבה טורנירים אחרים, המון המון סבבי טורנירים חיים, עברו לפלטפורמה מקוונת, עשו שיתופי פעולה עם אתרי פוקר, ובעצם הריצו את הטורנירים אונליין.
כן.
שזה מן הסתם חוויה שונה, אבל יותר טוב מכלום באיזשהו מקום.
כן.
וגם אליפות העולם בפוקר נערכה באינטרנט, באתר שהוא אחד מהאתרים שהכי צמחו בשנה האחרונה, נקרא GG Network, Good Game Network, mm-hmm. פלטפורמה סינית מזרח אסיאתית, שבאמת צמחה בטירוף. בכלל, כל תעשיית הפוקר באינטרנט, הקורונה עשתה לטוב.
כן.
888, פוקר סטאר, זה לאתרים הגדולים, פארטי פוקר. ואליפות העולם נערכה ב-GG Network, שבישראל מוכרת בתור ה-7 אקסל.
בארץ קוראים לזה 7 אקסל?
בארץ קוראים לזה 7 אקסל, זה מה שנקרא סקין. זה פלטפורמה, איך אני אקרא לזה? זה כמו white label. אוקיי?
אוקיי.
זה כמו, איך אני אסביר את זה? זה כמו זכיינות.
אוקיי.
אז יש לך עכשיו ארומה, מישהו פותח סניף ארומה וראשון.
כן.
אז יש לך את האתר הגדול, ויש לו זכיינות ישראלית, קוראים לה 7 אקסל. הרבה מאוד שחקנים משחקים שם, ומגיעים להישגים מאוד יפים. ואליפות העולם בעצם נערכה שם, והייתה אפשרות לישראלים לשחק, בצורה חוקית, שזה נדיר. כי הרבה אתרים אחרים לא מאפשרים לישראלים לשחק בהם. וכן, $10,000 כניסה, שיחקו את זה 700 איש, שזה נשמע הרבה, אבל זה לא כזה הרבה, כי אליפות העולם בפוקר בווגאס זה 7,000 איש.
כן.
ובהתאם, פת הפרסים בווגאס היא הרבה יותר גדולה. מקום של בווגאס זה משהו כמו $10 מיליון. אז בטורניר שאני שחקתי בו זה רק $1.5 מיליון. והפורמט שהם בנו היה פורמט הזוי, מגניב. הם אמרו ככה, קודם כל לאמריקאים אסור לשחק פוקר באתרים בינלאומיים, שזה גם הזיה.
כן.
אז הם אמרו ככה, okay. יהיה לי את אליפות העולם בפוקר לאמריקאים, זה יתקיים באתר אמריקאי, שחקו שם עד התשעה האחרונים באינטרנט,
כן.
ואז התשעה האחרונים ייפגשו לשולחן גמר בווגאס, פיזי, וככה ייקבע האלוף האמריקאי,
כן.
והוא יזכה במה שהוא יזכה. במקביל, שאר העולם ישחק ב-7 אקסל, ב-GG Network, עד התשעה האחרונים, ואז הם יטוסו לצ'כיה, לקינגס קזינו ברוזוודוב, שזה קזינו מאוד מפורסם באירופה, ישחקו שם שולחן גמר של 9 אנשים, אז יוכתר האלוף של שאר העולם, ואז האלוף העולמי נגד האלוף האמריקאי ייפגשו לקרב ראש בראש בווגאס, וישחקו על תואר אלוף העולם, אלוף העולם, צמיד אליפות עולם, ועוד $1 מיליון, ובאמת דמיאן סלאס הארגנטינאי, הוא היה האלוף העולמי, טס לווגאס, נגד האלוף האמריקאי, וזכה בתואר. אנקדוטה קטנה, ומצחיקה, זה קורונה מה שנקרא, בדיחות קורונה,
כן.
אז מראש כשהם פרסמו את הטורניר הזה, הם אמרו שכאילו יש תנאי שימוש מאוד ברורים, אם אתה לא מתייצב פיזית בשולחן הגמר, הלך עליך, בא שלך. ובשולחן הגמר בצ'כיה, היה שחקן סיני, מסין, שהשלטונות בסין לא אישרו לו לצאת מהמדינה.
וואו.
זה פשוט סיים מקום צ'י, הפסיד. כן. סי, לא, אז הפסיד, כך זה $100,000, אבל
כן.
סיים מקום צ'י. בארצות הברית, היה איזה שחקן ברזילאי מקצוען מוכר, שלא עבר בדיקת קורונה, נמצא חיובי לקורונה, אז היה אסור לכסף הברית, אז הוא גם הפסיד מקום תשיעי.
כן.
ודמיאן סלאס, זה שזכה באירופה, תבין איזה הזיות. כאילו, הגמר, ההדזאפ, האחד על אחד, נקבע שבוע אחרי מה שהיה בצ'כיה. אז דמיאן סלאס טס לארצות הברית, ושם לא נתנו לו להיכנס. למה? כי מגבלות הקורונה אומרות, שאם היית באירופה, אתה צריך לחכות שבועיים לפני שאתה יכול להיכנס לדברית.
וואי, וואי.
אז הם צריכים לדחות את הגמר בשבוע, בשביל שהוא יוכל להיכנס ולשחק.
כן.
זה היה, באמת, זה היה כזה משמש, הזוי. אבל וואלה, כן, מקום 20, חוויה. אני יכול לתת לך, לתת לך שוס, שעוד לא פורסם, אני הקלטתי את המסך שלי, בעודי משחק את הטורניר הזה, והייתה לי שם יד משוגעת, היה לי שם יד, מי שיודע או לא, הבאבל, זה כאילו הבן אדם שעכשיו אף מהטורניר, מקבל אפס, אבל ברגע שהוא אף, כל מי ששרד את הטורניר עד עכשיו, נכנס לכסף, ולהיכנס לכסף זה פרס מינימלי של $15,000.
כן, הפרשנות של זה זה ש... שמגיעים לשלב הזה ש... מי שאף הוא זה שלא רואה את הבאבל, אף אחד לא רוצה להיות העז הזו, שהוא כאילו האחרון מאלה שלא קיבלו, וברגע שהוא אף, אז כולם מובטח להם כסף. אז מן כן, הסתם...
זה הפסיכולוגיה, אבל בפרקטיקה...
ומן הסתם זה מביא לי משחק נורא שמרני, שאתה מעדיף לא להיכנס לידיים, אתה לא רוצה להסתכן, כי אם אתה אף, אז אתה לא מקבל כלום.
אז אנשים מאוד לא מסתכנים, ובאיזשהו מקום אתה מתפלל לא לקבל ידיים, רק בשביל שמישהו כבר יעוף וניכנס לכסף ונחזור לשחק. והייתה לי יד משוגעת, ברמת המשוגעת מאוד, כאילו תסריט שאי אפשר לכתוב בכלל. 81 שחקנים נותרו בטורניר, כשמקום 80, זהו, כולם בכסף, מקבלים $15,000, אז מי שאף כלום, הבא בתור $15,000 לפחות, והיה שחקן, השחקן עם הערימה הקצרה ביותר בטורניר, הוא ישב עם הערימה של... 7,000 צ'יפים, כשהביג בליינד היה 50,000 צ'יפים. כלומר, ביד הבאה הוא בטוח ב-all in, ולא רק זה, הוא כנראה התנתק לו האינטרנט, הוא היה בסיט אאוט, הוא לא היה שם. כבר זמן מה הוא לא שם, והערימה שלו הולכת וקטנה, וביד הבאה הוא מודח, בוודאות. וכולם נכנסים לכסף. ומחלקים לי זוג מלכות בדילר.
אוקיי.
וכולם, דילר זה עמדה בשולחן, כולם מקפלים, אז השחקן לפניי, בעמדת הקאט-אוף,
כן.
ואני יושב עם ערימה קטנה של 13 בליינדים, לא נרחיב מה זה אומר, אבל זה ערימה קטנה מאוד. השחקן לפניי דוחף אול-אין של 26 בליינדים.
כן.
אנחנו עם זוג מלכות. מה עושים?
כאילו, ברגיל אתה אומר, אני משלם, אבל אתה מפחד פה להסתכן, שכזה נקודה נורא כואבת, אם אתה,
אם
אתה לא טוב.
אם אני לוחץ על הכיפול,
כן.
$15,000. ואם אני משלם, באיזושהי הסתברות, בוא נגיד בין 20% ל-33%, שאני מודח מהטורניר, ויש לי סיפור נחמד לנכדים.
כן.
על איך אני הייתי הבאבל של אליפות העולם בפוקר שנת 2020.
אוקיי.
יד משוגעת, בסופה החלטתי לשלם, ראינו מלך נסיך לבבות, ושרדנו, והכפלנו, ורצנו עמוק, סיימנו מקום 20, היה לי שם ידיים משוגעות, ואני הולך להגשים חלום, בחייתי 2020 הייתה שנה שהיא שנת ניעור, והולך להגשים חלום ילדות, אני זוכר את עצמי בתור חובבן פוקר, לפני שעוד היה לי איזשהו מושג, קראתי ספר של גס הנסן בשם היד המנצחת, גס הנסן הוא שחקן ששבש ושחקן פוקר, והוא כתב ספר על איך הוא זכה בטורניר באליפות באוסטרליה.
אז אני, אני אגיד לך שקראתי את זה כבר פעמיים את הספר הזה, הוא שחקן דני, הוא שחקן דני, קוראים לזה Every Hand Revealed, והוא מתאר את הטורניר אוזי מיליאנס מ-2007, וגם אגב יש את כל הטורניר, אם אתם עושים אוזי מיליאנס 2007, יש פלייליסט, ראיתי גם את כל, תוך כדי שאני קורא, אני גם רואה את הידיים, זה היה ממש יד יד, זה היה מאוד מעניין.
אז הוא ממש כתב יד יד שהוא שיחק, וזה מדבר איתך על פוקר, 2007, זה מי ידע מה שבכלל, הוא כתב על כל יד איך הוא שיחק, ולמה הוא שיחק אותה, ומין הסתם למדתי מזה הרבה, כן, אבל... להיכנס לראש שלו הייתה חוויה שלא נראה לי שמישהו שיחזר אותה מאז, נגיד לך בכנות, ואני הולך לעשות את זה, אני הולך לכתוב ספר של סטאס באליפות העולם בפוקר, מקום 20, לא מקום ראשון לצערי, אבל אני הולך להגשים חלום, אני הולך לכתוב ספר פוקר בעברית.
כתיעדת את הידיים שלך בטורניר הזה?
הקלטתי מסך.
אוקיי.
זה חד ספר שהוא גם מהדורה כתובה, גם מהדורה דיגיטלית, כלומר תראה גם את הידיים ששיחקתי, גם תראו אותי מקשקש ברקע של הידיים ששיחקתי, למה שיחקתי אותם, וגם תוכל לקרוא ספר פיזי, וזה הולך את חלום ילדות, לכתוב ספר פוקר, כאילו,
למרות שתגיד, זה ברור שזה הישג, אבל אתה לא היית רוצה גם להגיע להישג הזה בפוקר לייב? זאת אומרת שזה יתאפשר? זה נראה לי אולי יותר חווייתי?
אמן, 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 אמן. אבל זהו, אני כאילו all in על הספר. זהו, כן. אני לא תשכנע אותי.
טוב, שאלה קטנה אחרונה. באמת מהיוטיובים שראיתי, אני זוכר לפי כמה שנים היה שחקן ספרדי, אתה יודע, תמיד המיין איבנט של ה-WSOP, מה שנקרא הטורניר, זה $10,000 כניסה, שזה הרבה כסף. אבל כן אפשר להיכנס בטורנירי לוויין, אתה יודע, זאת אומרת, אתה כן יכול איכשהו לנצח כמה טורנירי לוויין, ולהיכנס ולא לשנת $10,000 הזה, אני זוכר שראיתי בחור ספרדי שהגיע לפיינל טייבל, ששילם 10 יורו, ואיכשהו שילם 10 יורו, והלך לו, הלך לו, הלך לו, עשה מלא כסף ככה, והוא לא שילב 10,000, אז איך אפשר לברר על, לא יודע, טורנירי לוויין, אם מישהו עכשיו יש לו גם, הוא אומר, יאללה, בא לי לעשות מה ששטס עשה, אני חושב שאני משחק פוקר טוב, אבל אין לי כסף, איך אתה יכול למצוא טורנירי לוויין לסיפור, לעניין הזה?
אז א', הזכרת גם את קריס מני מייקר, שזה היה חלק מהבום הגדול, שהוא לא שילם $10,000, הוא שילם לדעתי $70 לטורניר לוויין, טורניר לוויין זה טורניר שבו זוכים בכניסה לטורניר גדול יותר, אז הוא שילם את זה $70, זכה בטורניר, הפיל לטורניר של איזה $1,000, זכה בטורניר, ואז הגיע לאליפות העולם. אז זה בעצם עשה מיליונים מ-$70, וזה באמת קונספט מאוד מגניב, טורניר הלוויין, מה שמאפשר לכל אחד את הריגוש ואת החלום. וטורניר הלוויין האלה מתקיימים באתרים האלה, באינטרנט. כלומר, לפני אליפות העולם הנוכחית, היה המון טורניר הלוויין, אין סוף. מדולר כניסה...
מה, בפוקר סטארס, בשבע אקסל?
בשבע אקסל. ולכל טורניר גדול יש טורניר הלוויין, והאתרים האלה מריצים אותם, וגם הטורנירים החיים, כאילו כשזה היה בווגאס, כל האתרים הגדולים היה להם שיתוף פעולה עם ווגאס, אז כאילו היית נכנס לכל אתר פוקר בעולם, והיה לך טורניר הלוויין שמאפשרים לך בעצם מכל סכום, לנסות באמת את מזלך במעלה הסולה, מה שנקרא.
מעניין, אוקיי.
טוב. זה העניין, פוקר, כן. כמו הרבה תחומים אחרים בחיים שלנו, עברו לאונליין, לטוב ולרע, וזה סוויץ' שצריך לעשות. אנחנו עכשיו, האקדמיה לפוקר סגורה, לצערנו, בעקבות מגבלות הקורונה, וכמו הרבה עסקים אחרים, גם אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ובנינו איזשהו קורס דיגיטלי, קורס אנימציה כזה, שמלמד פוקר באנימציה מגניבה, וזה חלק מהדברים שמבחינתי, שחקני פוקר שהיו רגילים לשחק פוקר חי, חלק מאוד גדול מהפוקר חי זה שפת גוף, ורמזים מסגירים, ולהכיר את מי שאתה משחק נגדו. ואנשים שבלית ברירה החיידק בוער בהם, והתחילו לשחק פוקר באינטרנט, וגילו שזה עולם אחר, זה כן. שדה קרב אחר.
כן, כן.
ובעצם מי שלא עושה את ההתאמות האלה, הוא בבעיה גדולה, בבעיה כן. גדולה.
אני רוצה באמת, בכל פרק, אנחנו לקראת סיום על אמת, אז אני תמיד עושה שאלה זהה לקראת סיום של כל פרק, שזה בעצם, אם יש שאלה שלא שאלתי, ואתה אומר, וואלה, חבל שהוא לא שאל, כי על זה לא דיברנו. למרות שדלתי, כיסינו הרבה דברים, אבל יש אולי משהו שלא שאלתי, וכן אולי שווה לדעת, ככה, בתור סיום?
אוקיי, אני אנצל את הבמה. אני דווקא אקח את זה קצת החוצה מהפוקר, אני אלך לפרספקטיבה היותר גדולה, שזה גם מתחבר לנושא הפודקאסט שלך, האקטיביסטים. אנחנו לא חיים בגן עדן, העולם הזה.
כן.
וישראל במיוחד. ויש את המשפט שאומר שגיהנום הוא עלי אדמות. זה משפט שאני מאוד אוהב. העולם הוא לא מושלם, יש בו הרבה דברים מקולקלים. כאילו, בואו נתקן אותו. מה שנקרא, אנחנו אנשים להם חיכינו. וכל אחד יש לו את ה... את הדרייב שלו, את מה שמניע אותו, אני מוצא את זה בפוקר, אנשים אחרים מוצאים את זה בספורט, או בפוליטיקה, או בכלכלה, או בעזרה לקשישים, או בהוצאת נשים ממעגל הזנות, או בחלוקת אוכל לנזקקים, ובאמת לא חסר, לא כן, חסר לא איפה חסר. לעזור. והגופים הישנים, שאמורים לפתור את הבעיות האלה, לא עושים עבודה מספיק טובה לצערי, ובאמת, אני חושב שהדבר שהוא הכי אפקטיבי בימינו זה עמותות, וזה אנשים פרטיים, התאגדויות של אנשים פרטיים, שעושים דברים מדהימים, אנשים כל כך מוכשרים, והפלטפורמות הטכנולוגיות כל כך מתקדמות, אתה יודע, בימינו, לפתוח ערוץ טלגרם ולארגן קבוצה של 30, 30 אנשים עושים אימפקט. 30 אנשים עושים אימפקט. ובן אדם שכותב מסמך וורד, ושולח אותו ל-30 אנשים, מניע אותם, מניע אותם. ובן אדם עם קשרים בפוליטיקה, שעושה את הוואטסאפ הנכון לבן אדם הנכון, משנה דברים, ממזיז דברים. ובמיוחד בתקופה הזאת שהרבה אנשים בחלט ובהבטלה ומחפשים את עצמם, כאילו זה נותן תוספת לחיים, זה תוספת מעניינת.
כן.
כלומר, הקמפיין להסדרת הפוקר עלה לי בהמון זמן וכסף. עלה לי, אני לא יודע לשערך את זה, אני פוחד לשערך את זה, אבל הוא נתן לי משהו שאני לא יכול לשערך בזמן וכסף. הוא נתן לי דרייב, נתן לי חוויות, מתי יכולתי לדבר עם חברת כנסת? מתי יכולתי לשבת בבית משפט ולהגיד, פוקר זה לא משחק מזל והנה למה? מתי יכולתי לגשת למשרד המשפטים ולהעביר מצגת של מה זה פוקר? הנה פלופ, הנה טרן, הנה ריבר. ופוקר זה קטן. אני יודע את מקומי.
כן.
פוקר זה קטן. יש כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים בישראל, ובאמת, כל אחד יכול, אני אין בי שום דבר מיוחד, כל אחד יכול, אני ושימון יפה, מי אנחנו? מי אנחנו? בסדר, באמת, מי אנחנו? ואתה רואה את זה אקרוס, כאילו קשת מאוד רחבה של נושאים, שלשמחתי הרבה, אנשים נוגעים בהם, יש את עמותת צלול אם אתה מכיר,
כן.
שזה, אנשים עושים דברים ענקיים, כן. ענקיים, ואם הם לא היו קיימים, דברים היו עוברים מתחת לרדאר, והיית מתעורר עוד 10 שנים, והיית מגלה שאין לך חוף ים, החוף כן, ים נמכר.
כן.
אז תשאל אותי למה, למה אני עושה את זה, והתשובה היא, כי אני רוצה לחיות במקום טוב יותר, אני רוצה שהילדים שלי יחיו במקום טוב יותר. תפו תפו תפו, זוגתי היקרה שתחיה, שבוע 8, ילד שלישי, הלך עלינו, 3 ילדים הם רוב, ואני רוצה שהם יחיו במקום טוב, אני רוצה שהם יחיו במקום נעים, ולא רק ישראל, כאילו כל העולם בבלבלות.
כן.
ואנחנו האנשים, אף אחד אחר לא יטפל בזה, אף אחד אחר לא יטפל בזה.
על הכיפה.
באמת כל אחד יכול. זה הלמה וזה שכולנו.
טוב, על הכיפה, אתה יודע, ספר של סיימון סינק, שאומר start with why, הלמה זה הדרייב הרבה פעמים. אז באמת נחמד, באמת מילים על הכיפק לסיום. אז טוב, בסדר, אז סטאס טישקביץ' מהאקדמיה לפוקר, והתאחדות שחקני הפוקר, וסטאסי 42, שחקן פוקר, מקום 20, ב-WSOP. תודה רבה שהגעת לתוכנית, היה סופר מעניין.
היה לי כיף.
אורייט, תודה, תודה. טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם סטאס טישקביץ'. אני לא חושב שאפשר לפספס את הרוח היזמית שנושבת באור פה. כמו שאמרנו בפרק, יש בערך מיליון עניינים אחרים שצריך לתקן ולשפר בארץ, אבל גם סוגיית הפוקר היא סוגיה מעניינת, חשובה, ואיך אומרים, אף פעם אין זמן מתאים, ואם נחכה למשהו שיהיה זמן מתאים, אז זה פשוט לא יקרה. ואם זה בעצם המצב, אז זה אומר שבעצם צריך לקדם את זה כמה שאפשר, כדי שבשאיפה בשנים הקרובות נוכל לשחק את אליפות ישראל בפוקר על אדמת מדינת ישראל ולא בחול. זהו להשבוע, תודה שהזנתם, מקווה שנתן לכם ערך. נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.